מאזינות למשפחה פודקאסט. עוצרות לקפה עם מזל צ'יפרות. ברוכות הבאות לפודקאסט עוצרות לקפה. נעים מאוד, שמי מזל צ'יפרות, סמנכלית שיווק בעיתון משפחה. בעבודה שלי יוצא לי לפגוש לא מעט נשים בעלות תפקידים ממגוון תחומים, ואני מוצאת את עצמי נפעמת ומתרשמת מהכוח המניע אותן, מהחוויות האישיות שדחפו אותן להצלחה. וכאן, בפודקאסט, נשוחח איתן על ההתמודדויות והאתגרים, ההזדמנויות וההצלחות. נקבל טיפים, עצות ואפילו סודות מאחורי הקלעים. היום אני מארחת את הגברת ציפי כהן. היא בעלים של הקמפוס הקולינרי בתחום העיצוב והקולינריה. היא כבר 25 שנה. שלום לך ציפי.
שלום וברכה.
קודם כל, כיף לי שאת פה. אני, לפני שאנחנו נצלול ונספר כמה אלפי תלמידות היו לך ועברו דרכך ואיך דאגת לפרנסתם וכולי, אני באמת רוצה לשתף את המאזינות. הפודקאסט שלנו עוסק באמת בנשים שעוצמתיות, בעלות עסקים, שככה תתני להם גם מהטיפים שלך, אבל בואו נספר קצת את הרקע, איך הכל התחיל. יש לך היום קמפוס שעובד ממש, יכולה להגיד, עד השעות הקטנות של הלילה ומהבוקר, ותספרי לי איך התחלת בכלל, תחום הקולינריה והעיצוב, שזה תחום רחב מאוד, איך הגעת לפתיחה של בית ספר כזה?
אוקיי, זה סיפור באמת ארוך, שהתחיל עוד מהימים שסיימתי את התיכון, וחיפשתי כיוון איתו להמשיך. אני מאוד הייתי מחוברת לתחום האומנותי, וראיתי שבעצם אין במגזר החרדי, אין לבוגרת סמינר, איפה ללמוד איזשהו תחום שהוא הומני יותר, אומנותי יותר, ברמה מקצועית גבוהה, להתקדם איתו. מה שהיה ברירת מחדל הזה, שהמשכתי ללמוד בסמינר הישן, מסלול של מלאכת יד, אומנות, ומשם בעצם המשכתי הלאה, זה היה מין בסיס ראשוני, אמנם לא מה שחלמתי, מה שרציתי, אבל בהמשך לקחתי כל קורס שמצאתי שמתאים. היה מאוד חשוב לי לשמור על מסגרת רוחנית ולא ללכת למקומות לא מותאמים, ולמדתי כל תחום שמצאתי שהיה מותאם למגזר, אם זה בתחום אומנותי, אם זה בתחום של עיצוב אירועים, שזירת פרחים, בישול, קונדיטוריה, והתקדמתי מאוד בכל התחומים האלה. עסקתי בתחילת דרכי גם כמורה לאומנות וגם כשוזרת פרחים, מעצבת אירועים.
כשאת אומרת אומנות, במה עסקת? אומנות זה באמת מונח מאוד מאוד רחב. אומנות בתחום הקולינריה?
לא, התחלתי קודם בתחום אומנות של יותר מלאכת יד, חוגים, סדנאות, בכל מיני תחומים אומנותיים. התקדמתי, בעצם עבדתי אחר כך כשוזרת פרחים, לימדתי גם קורסים של שזירת פרחים, סדנאות למיניהם, ובאיזשהו שלב נכנסתי לתחום של עיצוב קולינרי. שם הייתי צריכה, לא היה איפה ללמוד בארץ, ונסעתי ללמוד בחול. כשבעלי יושב לצידי בשיעורים פרטיים, כדי שלא יהיה איחוד ולשמור על מסגרת.
זה בעל מסור. ממש לשבת איתך, והוא גם למד תוך כדי.
הוא ישב עם הגמרא, מדי פעם מציץ. היינו בחול כבר, נסענו לאירוע, ועל הדרך החלטתי שאני הולכת ללמוד ולהתקדם עוד.
ומה למדת שם?
למדתי שם את התחום של גילוף קולינרי. בעצם אני נקראת שף לאומנות קולינרית. וכשחזרתי לארץ, התעסקתי עם התחום הזה של עיצוב מגשי פירות, מתנות, שוקולדים, כל הדברים האלה, עיצוב מזנונים. בעצם היה לי עסק בתחום, שהוא מה שנקרא השתלט על כל הבית. ואז כמובן אחרי שאלת רב, והכל הוצאנו את זה מהבית. כשהוצאנו את זה, שכרתי מקום, הכנתי אותו לעבודה. לאורך התקופה, כשלימדתי סדנאות של עיצוב קולינרי, כל הזמן שאלו אותי, את מלמדת בישול, את מלמדת אפייה, את מלמדת עיצוב אירועים. וראיתי את החסר הגדול. באמת לא היה מקומות מספיק מקצועיים ללמוד את התחומים האלה במגזר החרדי.
כי לא ראו בזה בעצם במקצוע בעבר. יכול להיות שזה היה סוג של תחביב.
שזירת פרחים זה כן היה מקצוע, אבל לא היה הרבה מקומות מקצועיים ללמוד את זה. טבחות וקונדיטוריה זה מקצוע לכל דבר.
אבל רק... אז לא היה מוכר במגזר. באמת במגזר החרדי זה משהו שהתפתח לאורך השנים. זה לא, המסלול בסמינר הוא היה גננות, הוא היה מחשבים קצת, ולבוא ולעסוק באמת בלימודים, שאת אומרת, האומנים, זה משהו שהוא יחסית היה חדש.
נכון, בהחלט. אפשר לומר שכשאנחנו נכנסנו לתחום של הקמפוס הקולינרי, בעצם הייתי צריכה גם לחנך דעת קהל שיש מה ללמוד בתחום, וזה שאת קצת יודעת לבשל ולאפות, זה עדיין לא אומר שאת באמת יודעת לעשות את זה בצורה מקצועית. ואת יודעת להוציא אירועים כמו שצריך, בעצם לא היו טבחים או שפים, מה שנקרא, מהמגזר החרדי, לא היה להם איפה ללמוד, ואם היו כאלה, הם פשוט נכנסו לעולם הזה בלי ללמוד, והרמה שלהם בהתאם. הקייטרינג ברמה ירודה, המסעדות ברמה ירודה, בישיבות, טבחים שלא יודעים כל כך לבשל, ולאט לאט זה צבר תאוצה, התחלנו עם נשים, עם קורסים של... קונדיטוריה, ואחר כך של בישול.
בוא נלך קצת עדיין אחורנית, שאת פתחת את העסק, אמר די, אני כבר בית עם ילדים, קצת קשוח להוציא את הכל מהמטבח הפרטי שלך. פתחת מקום, מה היה במקום שכשפתחת ממש מטבח, הבזור, לימוד, מה...
בעצם היה לי חדר עבודה לעיצוב, דברים שאני בעצם ייצרתי, וחדר ללמד. ובעצם אמרתי לעצמי, החדר הזה, כמה אני יכולה ללמד בשבוע, אני גם מייצרת, אז אולי נכניס פה עוד מרצות שיוכלו ללמד. ויצרתי קשר עם אפרת ליפפרוינד.
עוד מאז.
עוד מאז, כן. ואמרתי לה, בואי נעשה משהו ביחד. למעשה, שבוע אחרי שנכנסתי לאותו מקום, המבנה נשרף והתפרק.
קשוח.
כן, זה היה קשוח. בעצם הייתי קצת בהתחלה חסרת אונים, לא כל כך ידעתי מה עושים עכשיו. ואחרי כחודשיים, בעל הבית הכשיר לי איזשהו שטח קטן של 30 מטר, שנכנסתי אליו, ואז אמרתי, טוב, כל התכנון שלי כבר הוא לא מציאותי מתוך 30 מטר.
זה לא יהיה שטח, כאילו אמרת, די, עד שפתחתי, יצאתי מהבית, מקום נשרף, מאוד מאוד מצער. לא היה איזשהו ייאוש להגיד, אולי נשאר בבית, לא הייתי צריכה לפרוץ כל כך מהר. היה לך איזה קצת חששות כאלה?
ברור שהיה חששות, בכל תהליך היה חששות, אבל אנחנו בבית נוהגים כל דבר לשאול, וזה מה שעשינו. וכמובן היינו צריכים גם להתפרנס, והיינו צריכים להמשיך הלאה, אין מה לעשות. בהמשך אמרתי, טוב, אז אולי כרגע נחכה עם בית הספר. התחיל רק עם העבודה שלי, חדר עבודה, קצת קורסים שלי. ופרט הגיע אליי ומה קורה, ויש אנשים שרוצים להירשם. אמרתי, בואי תראי, אם נראה לך מתאים שנתחיל מפה, אז בואי נתחיל. היא אמרת לי, כן, למה לא? וככה התחלנו, בקטן. ולאט לאט זה צבר תאוצה. עד שבאמת עברנו למבנה החדש שלנו, הנוכחי, בגבעת שאול 40.
כמה שנים אתם שם?
כמעט 8 שנים. גם שם כל התהליך היה מאוד איטי. אנחנו התחלנו באמת עם איזה שיתוף פעולה עם סמינר דרכי רחל, שפתחו אצלנו מסלולים, בעצם בניתי להם מסלולים יהודיים ללימודי טבחות וקונדיטוריה ועיצוב אירועים. ולאט לאט פיתחנו את בית הספר, התחלנו עם קומה אחת, עברנו לעוד קומה, לכיתות מאובזרות, המון המון השקעה, שהאמת... אם הייתי יודעת לקראת מה אני הולכת, זה באמת לא היה קורה. אני אומרת, הקדוש ברוך הוא בכוונה סובב את זה בצורה כזאת.
ולפעמים מחסה לנו את העיניים, כביכול, שלא נראה ולא
נחשוש. כן. אני אומרת, לפתוח עסק זה לא דבר קל, זה נראה כאילו כל אחת פותחת עסק ומפרסמת הרבה פתאום היא איזה מיליונרית, אז זה לא בדיוק עובד ככה. זה תהליך מאוד ארוך, זה תהליך מאוד סזיפי, שמצריך המון המון כוח וכוח רצון. והשקעה הכספית ותמיכה.
וכל היום גם להיות חדשני. בעולם שכל הזמן רץ קדימה, אנחנו צריכים להיות את הכי טובים, להביא את המרצים הכי טובים.
אני עוד מדברת עוד לפני זה, עוד על השלב הראשון של בכלל להקים כזה עסק. זה באמת דבר שדורש המון המון כוחות ויכולות. אני כן שמה לב שלפחות במגזר החרדי יש הרבה נשים שחושבות שמה הבעיה, אני יכולה לעשות גם, ואני מחשבות לעצמם כמה הם ירוויחו כבר והכל, ועושות את זה בלי שום ייעוץ עסקי ושום דבר. אחר כך הנפילה היא קשה. אני חושבת שבאמת זה אחד הדברים שכן חשוב שאנשים ידעו. אתם יוצאות להיות עצמאיות, לפתוח עסק. אל תעשו את זה לבד. אל תחשבו שאתם יודעות הכל. יש הרבה הרבה מה לדעת, הרבה מה ללמוד, דברים שאתם לא מודעות לזה. גם מבחינת איך השוק עובד, מבחינת איך לעשות את זה נכון. מבחינת כל העניינים הפיננסיים והעניינים עם הבנקאיים והמיסים וכל מה שמסביב. וחשוב מאוד מאוד לקבל ייעוץ מקצועי נכון. איך לעשות את זה נכון, כדי שבאמת יהיה הצלחה לעסק הזה. זה לא דבר שמתחיל בפעם אחת ונגמר, זה לאורך כל השנים, שצריך כל הזמן עוד ללמוד ועוד להתקדם. כן. יש הרבה מה לעשות. ובאמת, עסק זה דבר לא קל, צריך הרבה תמיכה.
הבעל עדיין ככה לפעמים נכנס לחדר עם גמרא וצופה ומעורב.
אז היום יש לו את הכוללים שלו, שהוא שם...
שגם הוא צמח, את אומרת.
יש לו את כמה כוללים שלו, שהוא לומד והוא מחזיק את הכוללים שלו, ובעצם אנחנו כל אחד עם התפקיד שלו. אם בהתחלה בעלי היה יותר מעורב בכספים ובעניינים האלה, היום בעצם עשינו הפרדה, והוא בעניינים של הקודש, ואני בעניינים של ה... עסק.
מה שאני חשומעת, את ממליצה בעצם לנשות עסקים, או בכלל, מישהי שיוצאת לקראת דרך עסקית, אל תגיעו לשלב הזה שאתם אומרים, די, אני צריכה כבר לצאת החוצה לאיזשהו ייעוץ, להכוונה, תעשו את זה מראש, תתכננו לגמרי, את זה מראש.
לגמרי, זה מאוד מאוד חשוב, וגם לאורך השנים יש כל הזמן מה לשפר, מה ללמוד, מה לעשות עוד, כדי באמת להישאר במקום טוב ולהתקדם ולהצליח מבחינה עסקית. אני רואה את זה גם אצל התלמידות שלנו, שמגיעות ללמוד. לפעמים אני צריכה להתווכח איתם על מחירים. מה הבעיה? אני אקח ככה, אני אקח ככה. הבעיה היא שאם את לא מחשבת נכון את העלויות שלך, את מפסידה. את אפילו לא מבינה את זה, את מפסידה, או שאת מרוויחה אולי 10 שקל לשעה. אני זוכרת תלמידה שאמרה לי, מה, אני מרוויחה, אי אפשר לקחת יותר. ואמרתי לה, טוב, עכשיו לספורט, בואי, תבדקי, עכשיו, השבוע הקרוב, יש לך הזמנות? היא אומרת לי, כן. טוב, אז בואי, תבדקי כמה עלה לך החומר, כמה שעות עבודה הקדשת באמת בשביל העבודה הזאת. משלב הקניות ועד שלב הניקיונות. ותעשי לי חשבון, בואי תראי לי כמה יצא לך לשעה. היא חזרה אליי שבוע אחרי, והיא אומרת לי, את צודקת, נשארתי עם 10 שקל לשעה. אישה שעובדת כבר שנתיים או שלוש, והיא חישבה לאורך כל השנים האלה תחשיבים לא נכון.
כן, היא גם בטח היא חישבה רק מה היא קיבלה בסוף ולא כל התהליך. באמת בתחום הייצור והקולינריה זה קצת תחום טריקי כזה. כי את יכולה לקבל איזשהו סכום בסוף האירוע, אבל לא יודעים כמה הלכת והשקעת ונסעת והבאת את החומרים. וישבת בבית וכמה זה גם היה על חשבון דברים אחרים. ואת כל הדברים האלה לא מכניסים באמת לתחשיב, וזה...
לא כל אחת שהיא עצמאית מודעת בכלל מה התחשיב צריך להיות ועל מה יורד לה. אם נכנס כסף, היא מסתנברת מהכסף שנכנס בלי לבדוק את ההוצאות מול ההכנסות, ובעצם פה הטעות. יש לזה ממש כללים מאוד מאוד ברורים ותחשיבים מאוד ברורים, שאם לא עובדים לפיהם, בעצם מפסידים.
בעלי מקצוע, נכון.
כן, יש הרבה נשים שמתחילות ורוצות להראות שהן... יותר חכמות מכולם, והם ייתנו מחיר יותר זול מכולם, ובעצם מה הבעיה? הן מרוויחות, אבל הן גם בעצם הורסות לכל השוק, כי פתאום יש כאלה שעושות זול יותר, אז מה פתאום את לוקחת יותר? ואחר כך שהן מבינות את זה, מאוד קשה להן להעלות את המחיר. ובעצם הן הרבה פעמים, לא רק שהן לא מרוויחות, הן גם מפסידות. והן לא מבינות את זה. יצא לי לפגש עם מישהי שהייתה שוזרת פרחים 3 שנים, והיא לקחה מחיר מאוד זול. אחרי 3 שנים היא פשטה את הרגל. למה? כי היא פשוט תמחרה נמוך מדי. היא עבדה גם עם בעלה, ובכלל אפילו לא תמחרה את השעות שלו.
לא.
כן? לא. שזה גם טעות נפוצה. יש הרבה הרבה מקרים כאלה שבאמת חבל. פשוט מראש, תעבדו נכון, תתמחרו נכון. וזה לא...
תאמינו בעצמכם. לפעמים אנשים מפחדים. אולי לא ייקחו אותי, כי זה יקר מדי, ו... ולפעמים אתה אומר, כן, העבודה שלי שווה כסף.
שווה כסף,
ולא
נכון.
ולא לפחד מזה.
למד, השקעתי זמן, למדתי, מגיע לי תמורה, בדיוק כמו שמגיע למזכירה שעובדת בבית ספר, ובדיוק כמו שמגיע לכל אחת אחרת שהיא עובדת, מגיע למשכורת. גם לך מגיע למשכורת, נכון?
ציפי, מה הקורס הכי נחשק אצלך? כמה שככה תלמידות ממש נרשמות בו על ההתחלה.
וואו, זה קצת קשה, כי זה גם קצת משתנה מדי פעם. בעצם כל הקורסים הם קורסים מבוקשים. אני חושבת שאולי בקונדיטוריה יש קצת יותר ביקוש מאשר לבישול, אבל שוב, זה מאוד מאוד משתנה.
זה גם משתנה בין גברים לנשים?
בטח. בגברים באמת יש יותר ביקוש לבישול, לטבחות. באמת, הנושא הזה של הגברים בכלל, זה נושא ש...
נכון, אנחנו צריכים גם באמת לציין למאזינות, שיש לציפי גם יחידת לימוד לנשים, נפרדת לגמרי, וגם יש יחידת לימוד לגברים.
כן. קורסי הגברים התחלנו אחרי שפתחנו לנשים, ופתאום נהיה ביקוש, ומתי אתם פותחים לגברים, והאם יהיה גם לגברים. בעצם גילינו ש... חוץ מזה שלאישה חרדית אין איפה ללמוד, גם לגבר חרדי אין איפה ללמוד, כי כל שאר בתי הספר בארץ הם או לא כשרים, או כשרים ברמה הכי נמוכה שיכול להיות.
ומעורב, וזה לא...
מעורב, ובאווירה אחרת, ובאמת לא מתאים. מי שהולך לשם צריך להיות מאוד מאוד חזק לשמור על עצמו, או שבאמת הוא לא שם לב, והירידה הרוחנית היא מהירה.
אני גם חושבת שברגע שאתה לומד במקום חרדי, אתה גם... פונה אחרי זה ללקוחות שלך בשפה החרדית.
נכון.
כי כשאת מבשלת ולומדת גם מהמגזר הכללי, ואת יכולה, ואפשר ללמוד, אבל אחרי זה שאת רוצה להביא את המנות הטובות, אתה צריך גם להכיר את המגזר שאתה הולך לבשל לו.
נכון,
חד משמעית. מעבר לכשרות ומעבר לכל.
חד משמעית. אני אומרת, אני בעצמי תמיד הקפדתי על זה, ללמוד במקום, לשמור על עצמי מבחינה רוחנית. גם היום אנשים מסתכלים עליי ואומרים לי, את ציפי כהן, את המנהלת של הקמפוס הקולינרי, זה לא ציפינו לראות מישהי כמוך. אני אומרת, רגע, מה?
מה הם ציפו?
ציפו לראות אולי מישהי יותר מודרנית כזאת, יותר מפונפנת, ומאוד חשוב היה לי לשמור על עצמי מבחינה רוחנית. זה שאני בעלת עסק, זה לא אומר שאני צריכה לשנות את עצמי מבחינת הערכים שלי. וזה גם דבר שאני מאוד מאוד מקפידה עליו בעסק שלי.
אני חושבת שזה מה שמוביל את העסק שלך.
מאוד חשוב לי לשמור על הרמה הרוחנית הנכונה, על הכשרות, אני לא אתפשר על זה, גם אם אני משלמת פי שלוש על עלות חומרים, ולפעמים אפילו צוחקים עליי, ואומרים לי, מה את מתעקשת? ואני אומרת, כן, אני מתעקשת, כי זה מה שחשוב לי בחיים, זה הערכים שלי. על הדברים האלה אני לא אתפשר.
כן? קסים.
אני חושבת שזה גם אחד הדברים שהביא סייעת הדשמי על המקום.
יפה, יש לך איזשהו סיפור מעניין לספר לנו, על איזה אחת התלמידות שככה התחילה, ואיפה היא היום?
בדיוק קיבלתי טלפון מאחת התלמידות שלנו, שלמדה אצלנו במחזור הראשון שלה, התחילה עוד קודם, היא למדה בישול, ומאוד קסם לה, והיא התחילה, פתחה בקטנה קייטרינג, ואז כשפתחנו את המחזור הראשון של טבחות לנשים, היא נרשמה, וממש, אני זוכרת אותה יוצאת מהשיעורים עם עיניים בורקות, ואיך זה הוסיף לי, ואיך זה, אחרי שנתיים שהיא ניהלה קייטרינג כבר, אחרי שהיא למדה קורס בסיסי, היא התקדמה לרמה כזאת, שהיא אומרת לי, אני כבר עובדת עם אנשים מהעשירון העליון, מה שנקרא, היא אומרת לי, אתם יכולים להיות גאים בתלמידה שלכם, ואנחנו בהחלט גאים, היא לא היחידה, יש לנו הרבה בוגרים, בעצם כל הבוגרים של הטבחות, עובדים מועסקים במטבחים, בבתי מלון, בישיבות, במסעדות מוכרות. הרבה מהם פתחו עסקים. אפשר לומר שהרבה מאוד מהנשים שמתעסקות באוכל ובקונדיטוריה, במגזר החרדי הם בוגרות שלנו. יש לנו גם בנות אפילו שעובדות גם, שזה מתאפשר, בבתי מלון ומסעדות.
יש לך תלמידות שהן מורות היום אצלך?
יש לי תלמידה אחת ש... מלמדת בכל מיני מקומות, והיא גם מלמדת אצלנו, כן. היא גם בהחלט נכנסה ללמד אצלנו בקורסים של הסמינרים.
אז אני חושבת שזה הציון הכי טוב.
בהחלט. היא באמת הגיעה לרמה מאוד גבוהה, כן.
מרתק ממש. נשמע שיש לך סיפוק אדיר. קודם כל זה להתעסק בדברים יפים וטעימים. אני לפעמים רואה ככה תמונות שאפרת מעלה, ואני אומרת, רק היה לי זמן ללמוד את המקרונים שהיא עושה, ואת כל הדברים שהיא ככה עושה חשק ממש.
אז האמת היא באמת שנכנסים אצלנו, אני מאבד את הזמן, כן? מרוב שהמקום מרתק ויש כל כך הרבה, כן. וכל יום יש משהו חדש ומעניין.
זכיתי להיות אצלך במקום וגם לקחת ממך דברים, באמת זה מקום מדהים, גדול. את עושה עבודה מדהימה. גם להכשיר את דור העתיד, ואיך את אומרת, בלי להתפשר על הערכים שלנו ועל הכשרות, זה מקסים. תודה שהתארחת אצלנו, ציפי. תמשיכי להצליח. והיה מרתק.
תודה שנתתם לי פה את הבמה. מקווה שבאמת נצליח להעביר את המסר הזה, שבאמת יעזור לכל אחת ואחת. ומאחד באמת הצלחה לכל אחת ואחת בדרך שלה.
תודה.
הטיפ של רחל בולטון.
שלום לך רחל.
שלום וברכה.
אנחנו עכשיו עם הטיפ הרביעי. נזכיר למאזינות שלנו שבפרק הראשון נתנו טיפ על המקום שלך מול המשפחה. בפרק השני נתנו בעצם את המקום של המוצר בסביבה שלו מול בעצם מתחרים. והטיפ השלישי זה המקום שלך מול המתחרה הישיר.
ולתת מקום למתחרים.
ולתת מקום למתחרים, ולא לפחד מהם.
נכון.
אז בואי תספרי לנו מהו הטיפ הרביעי.
הטיפ הרביעי, איזה מקום מקבל הלקוח שלך? איזה מקום? פעניות, הרבה תשמעי, הן לא נקיות הלקוחות. היא הולכת, היא חוזרת, בעלה אמר, אמא שלה אמרה, את ממשכנת את חייך על מכירת פאה אחת, אומרת אישה. האם את חושבת על המשמעות של המקום הזה, שכשאת מוכרת לפאה, את אמורה לשדרג את הביטחון שלה, את המקום שלה, את החיים שלה? האם היא מבינה את זה? האם זה עובר אליה שאת כל כך חשובה לך? שיש לה מקום אצלך? מאומנת שלי באמצע תהליך לא הרגישה טוב. היא הייתה אמורה לבוא אתמול, וזה בסדר, היא הודיעה שהיא לא. ואמרתי, אף על פי כן, אני רוצה לתת לה חצי שעה שיחה איתי ללא תשלום. אני חוששת שזה שאת לא מרגישה טוב, שייך לתהליך. והיא כל כך הודתה לי, זה לא הכסף היה. זה האכפתיות שלי למצב שלה, שאנחנו עובדים ביחד. לפעמים להרים טלפון לקלה אחרי שהיפרת אותה, שבוע אחרי, ולהגיד איך היה, איך הרגשת. לתת לה להתבטא בפנייך ולספר כמה כולם אמרו שהיא יפה וכו'. להיות במקום שמישהו קיבל את הריאות ששיווקת לו. להרים את הטלפון, לא, אנחנו פוחדים להרים את הטלפון שהוא יגיד, כן, הייתה שריטה, אתה יודע, הריאות הגיעה. אז מה אני צריכה לשמוע שהייתה שריטה, ועכשיו אני צריכה לחפש איך להתפצות אותו?
הפרסום עבד, לא עבד.
כן, נכון, הפרסום עבד, לא עבד, והוא יגיד, לא עבד בכלל, אז אתה יצאת פרש. ולהבין שהמקום של הלקוח בשיווק, מבחינתך הוא מאוד חשוב. היא באה לקנות אצלך פריט כדי לשווק את עצמה. את צריכה לשמוע אם היא הצליחה בשיווק. כי את כאילו היועצת שלה. את כאילו נותנת לה פתרון. אני אספר בדיחה, בעלי אמריקאי, ויש להם נטייה לאמריקאים להיות קצת מעל הקרקע. הוא ראש ישיבה, אבל מרחף קצת. יום אחד הביאו לי רהיטים לסלון, זה כבר היה מזמן, ובעלי עולה חיוור למעלה, ביקשתי ממנו שיעשה לי טובה ויקבל את זה, והוא אומר, הביאו כל פריט בצבע אחר, יש פנצ'ר. ויכולתי רק לצחוק, כי קורסה אחת הייתה בחרדל, קורסה אחת בצבע זית. למעשה צריך להבין, שהרבה פעמים טלפון נגיד מאותה חנות, כל הגיע, מרוצה, תמיד לקוח התלונן, תמיד חושב שמגיע לו יותר, תמיד חושב שלא דייקנו ולא הבנו, אבל שהוא ידע שאכפת לנו, זה דבר מאוד גדול, שיש לו מקום בתוכנו, זה דבר מאוד גדול. אנחנו לא מסמנים אנשים, בזה שאנחנו מוכרים להם. אנחנו מסמנים אנשים בזה שהשארנו חותם. תודה.
תודה לך רחל על הטיפ. ניפגש בפרק הבא. אתן האזנתן לאוצרות לקפה מבית משפחה פודקאסט. אני מזל צ'יפרות, ואפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר המשפחה ובקו הטלפון 026523-820, שלוחה 23.